שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט על טרו קריים בשם
רייש כמו רצח.
אני פאטן.
ואני בוז'נה, ואנחנו אחרי תקופה ארוכה חוזרות שוב לספר לכם סיפורים. הרבה זמן לא הקלדנו שום דבר בגלל המצב הזוי, הנוראי שיש לנו בארץ, ולא רצינו להוסיף לכם עוד סיפורים הזויים שיש לנו. אנחנו נתחיל קצת חלבי כזה, שלא יהיה ממש קשה, מה שהבנתי מפאטן, כי היא היום מספרת סיפור. אנחנו מקוות שאתם כולם בסדר, ואתם חזקים, כמונו, כי אנחנו החובבי טרו קריים עברנו כבר הרבה סיפורים, אז, אבל עדיין זה מה שקרה לנו בארץ, זה עדיין מפתיע ועדיין כואב. אז מחבקות אתכם, את כולכם, ומקוות שאתם כולם בסדר.
נכון, אנחנו באמת, כאילו הלב שלנו כואב בדיוק כמוכם, כולכם, אנחנו בטוחות. אנחנו, כאילו הלב שלנו עם המשפחות השכולות, אנחנו מקוות שהחיילים כולם יחזרו הביתה לשלום ובשלום, ואנחנו מקוות שאתם בסדר, תהיו חזקים ויהיה בסדר.
כן, יהיה בסדר, מתישהו. והכי חשוב שבאמת החיילים והחטופים שכולם יחזרו הביתה, כי זה הכי כואב הלב. ואנחנו נתחיל ממשהו קליל כזה, נכון? חוזרים להקלטות.
כן, האמת שניסיתי לבחור כאילו קייס שהוא לא עם תיאורים גרפיים, בחלק עם התיאורים הגרפיים ממש ממש קטנים, אני אתן עזרת טריגר. אם מישהו ירצה יוכל לדלג נגיד כמה שניות קדימה כדי שלא ישמע, אם עדיין קשה לכם זה בסדר גמור, זה מובן. וזהו, אנחנו גם רוצות להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט, יש לנו גם ערוץ ביוטיוב פודקאסט רש כמו רצח, יש לנו קבוצה בפייסבוק פודקאסט רש כמו רצח, ויש לנו עמוד באינסטגרם @ as murder. ברוכים הבאים, תצטרפו, אנחנו ממש נשמח לשמוע מה אתם חושבים, מה אתם עוברים, איך אתם מרגישים, כל דבר.
כל דבר, כן, כל הכבוד, אלופה, אלופה, ולהזכיר כל המקומות איפה שאפשר להזין אותנו, אני שכחתי על זה.
נזכרתי, לא לשכוח את המקורות.
לא, ממש לא, כל הכבוד. אז יאללה, אז מה הסיפור של היום?
אז היום אנחנו מספרים את הסיפור של טרי גנדוזה ניקולאי. מצלצל לך מוכר?
אף פעם לא מצלצל לי, ואחר כך נראה
שלא, לא שמעתי. אוקיי, אז בואי נראה. אוקיי, אז טרי היא בחורה שנולדה בשנת 1966 במיניסוטה בארצות הברית. היא נולדה למשפחה מאוד אוהבת, משפחה מאוד חמה, היא חיה חיים מאוד נורמטיביים, לא היו מקרים יוצאים מן הכלל בילדות שלה. היא הכירה את בעלה, דיוויד לארסן, השניים היו ממש מאוהבים, מערכת היחסים שלהם הייתה כזה ממש נוצצת וזוהרת, זה מה שכולם מספרים. השניים התחתנו באפריל 1996, והכל היה טוב ויפה, לא היו שום מקרים חריגים. אך מהר מאוד, בירח הדבש, ההתנהגות של דיוויד ממש השתנתה. נגיד, כאילו לקחו אותו והחליפו אותו בירח הדבש. בערב אחד בירח הדבש, כשהשניים התכוננו לצאת לכל ארוחת ערב, דיוויד וטרי התווכחו על מה היא הולכת ללבוש לארוחת הערב. פתאום דיוויד נהיה ממש אלים, התחיל לצעוק והקה את טרי. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא בעצם הראה כלפי האלימות, פיזית, מילולית, לא משנה. וכאילו זה היה מאוד מפתיע מבחינתה.
וקודם זה לא קרה, כאילו כל הזמן של הרוסים הוא לא היה אלים?
לא.
לא היו שום סימנים?
כלום, היא, כאילו היא אומרת שהיא ידעה שיש לו פתיל קצר ומזג חם, אבל לא עכשיו איזה משהו שנגיד הוא התפרץ עליה או יצא עליה, קרה שהיו להם ויכוחים פה ושם, אבל אף פעם היא לא ראתה את הצד הזה שלו. פתאום בירח הדבש היא כן ראתה את הצד הזה שלו, וזה ממש הפתיע אותה, היא כאילו חשבה על לקום ולעזוב, אבל היא ממש פחדה מהתגובה של הסובבים אותה. כי כאילו היא אמרה שאנחנו יוצאים די, כאילו אין מידע מדויק על כמה זמן הם יצאו ביחד, אבל יש מקור אחד שרשם שהם יצאו משהו כמו שנתיים. עכשיו לא אמרתי את זה כי אני לא יודעת בוודאות אם זה נכון, אבל כאילו היא אמרה שיצאנו שנתיים, לא אמרתי כלום, לא היה שם כלום, אז פתאום בירח הדבש אני חוזרת, אני רוצה להתגרש יומיים אחרי שהתחתנתי. אף אחד לא יאמין לי, בטח כולם יחשבו שאני מוזרה. היא ממש פחדה מהתגובה של הסובבים אותה, אז היא לא עזבה.
אוי, אז פה כן, זה השיעור לבנות, פתיל קצר, לא להתקרב. בדיוק. יאללה, בואי נמשיך.
בדיוק. ובואי נגיד שמערכת היחסים מירח הדבש ועלה פשוט הלכה והתדרדרה. היא באמת הייתה מערכת יחסים מאוד אלימה, דיוויד היה מאוד אלים גם פיזית, גם רגשית, גם מילולית. הוא התעצבן מכל דבר קטן, נגיד הוא צעק עליה אם היא קיפלה את המגבות או את הבגדים שלו בצורה לא נכונה. הוא התעצבן אם הוילונות בבית היו לא במקום הנכון, לא איפה שהוא אהב. הוא הכריח אותה נגיד להיכנס להתקלח ולהיכנס לשירותים עם הדלת פתוחה. עד לרמה שנגיד אם היא הייתה שוברת משהו בבית, בגלל שהיא כל כך פחדה מהתגובה שלו, היא הייתה לוקחת את נגיד זכוכית שנשברה, היא הייתה לוקחת וזורקת בפח השכונתי, בגלל שהיא כל כך פחדה ממה תהיה התגובה שלו. לבני הזוג נולדו שתי בנות במהלך הנישואים, לקראת שנת 2000, בסוף שנת 2000, תחילת שנת 2001, היו להן שתי בנות בשם אמנדה והולי, הקטנה הייתה בת שנה בערך, הגדולה הייתה בת שלוש וחצי, והתקרית שבאמת שברה את גב הגמל, התקרית הקש ששבר באמת את גב הגמל, היה מקרה אחד שטרי הייתה בבית, היא הכינה ארוחת ערב, שתי הבנות שלה היו ביחד איתה בבית, ודייוויד בדיוק חזר מהעבודה, עכשיו הוא נכנס הביתה והוא ראה מלא מצרכים על השולחן במטבח, והוא לא הביא למה היא הוציאה כל כך הרבה מצרכים, הוא אומר לה מה את עושה את ארוחת ערב עם כל כך הרבה מצרכים, למה את מבזבזת את הכסף שלי, והיא כאילו ממש התעצבנה, היא אמרה לו שאני מכינה לך ארוחת ערב, אתה כאילו גם בא וצועק, ואני לא מבזבזת כסף, אני מכינה לנו אוכל לאכול. עכשיו הוויכוח שלהם ממש ממש נהיה אלים, עד לרמה שהיא פשוט רצתה להתחבא וירדה למרתף של הבית, כי היא כל כך פחדה מזה שהוא יקה אותה, אבל היא הבינה שהמרתף של הבית נעול עם מפתח, וכל המפתחות היו אצלו, לא הייתה לה שום דרך להיכנס לשם. עכשיו היא המשיכה להתווכח איתו, הוא המשיך לצעוק עליה, ואז הילדה הגדולה שלהם התחבאה מתחת לשולחן במטבח, שמה ידיים על האוזניים, התחילה לבכות ולצעוק, אבא תפסיק, אבא תפסיק. ודייוויד כמו מטורף, הוא פשוט התחיל לצעוק על הילדה שלו, את לא תגידי לי מה לעשות, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. וטרי מספרת שזו בעצם הפעם הראשונה שבה היא הרגישה סכנה, כאילו חששה לחייה. זו הייתה הפעם הראשונה שהיא באמת חששה לחייה, אבל היא גם, הסימון נפל בשלב הזה שלא רק חיה בסכנה, היא גם מסכנת את שתי הבנות שלה. וכאילו גם הן יכולות להיות בסכנה, וזו הייתה, כאילו, זו הייתה, זה היה היום שבו טרי החליטה שהיא מתגרשת. ובאמת, לקראת סוף ינואר בשנת 2001, בני הזוג התגרשו. בבית המשפט, טרי סיפרה שסיבת הגירושים היא אלימות. גם כלפיה, גם כלפי הבנות, אבל בבית המשפט נתנו לבני הזוג משמורת משותפת על הבנות. עכשיו,
עדיין,
למרות...
אפילו שהיה שם אלימות כלפי הבנות.
בדיוק, למרות שטרי ועורך הדין שלה באמת ניסו כאילו בכל הכוח לא לתת לזה לקרות, בית המשפט טענו שהם ממש מתרשמים מהעובדה שדייוויד רוצה להיות בקשר עם שתי הבנות שלו. ראית סיבה יותר הזויה מזה?
נכון, עושה טובה.
בדיוק, כאילו זה מפתיע. הוא אבא, הוא לא צריך לשמור על קשר.
בדיוק, כן.
לא הבנתי. כאילו, מי שישמע או תורם זרע או משהו, פאקינג אבא שלהם. אבל בסדר. ואז לקראת היציאה מבית המשפט, דייוויד באמת התקרב לכיוון של טרי, ואמר לה, את עוד תתחרתי על זה. למרות כל האיומים, למרות כל מה שקרה שם, עדיין קיבלו משמרות משותפות על הבנות, ובני הזוג היו צריכים עדיין להיפגש, כי היא הייתה צריכה לקחת אליו את הבנות, ולקחת ממנו את הבנות, נגיד בסוף שבוע, או מתי שהן צריכות להיות אצלו. עכשיו גם במהלך השנים האלה, שלוש שנים, כאילו משהו כמו שנתיים אחרי הגירושין, טרי הכירה גם גבר אחר בשם ניק, גבר ממש אוהב, ממש מכבד, ממש נחמד, הוא אהב אותה ואת הבנות, הוא היה לא אלים, הוא ממש כזה, העניק לה את כל מה שהיא רוצה, היא והבנות שלה, והם שניהם ממש התאהבו והתחתנו.
והבנות, כשאבא שמר עליהם, הם היו בסדר, כי הוא לא התעצבן עליהם, כשהוא לקח אותם לבלות איתם, או איך זה עדיין היה לי?
אני בדיוק אגיע לזה. אני תכף אספר על זה.
אני תמיד שואלת.
כן. כן. אז היא התחתנה עם ניק, וזה עוד יותר עצבן את דיוויד. עכשיו, במהלך כל התקופה שהיא נגיד הייתה לוקחת אליו את הבנות, ולוקחת ממנו את הבנות, מתחילת הגירושים, האלימות לא הפסיקה. הוא כאילו המשיך להתעלל בה רגשית ומילולית, ולפעמים גם פיזית, עד לרמה שהיא פעמיים פשוט התקשרה למשטרה והגישה נגדו תלונה. היא אמרה, הוא מציק לי, אני לא יכולה לקחת לשם את הבנות. והיא ביקשה צו הרחקה, שלא יתקרב אליה, אבל עדיין היא צריכה להביא לו את הבנות. עכשיו בהתחלה היא ניסתה כמה פעמים, נגיד לבקש מאימא שלה, מחברות, שילכו ויקחו את הבנות, או שיביאו את הבנות ממנו, אבל היא הבינה שזה בלתי אפשרי, כי זה כאילו מלא שנים, היא צריכה לעשות את זה מלא זמן. אז היא ודיוויד הגיעו לפשרה כזה, שהן ייפגשו במקומות ציבוריים, נגיד היה להם מקום קבוע, שזה סניף מקדונלד שהיה קרוב לשניהם, ושם הם היו מחליפים את הבנות, הוא לוקח אותן או שהיא לוקחת אותן. וזה באמת חסך לה את השלב הזה של, את יודעת, הוא לא יעשה עכשיו סצנה בציבור, זה חסך לה את השלב הזה של ויכוח, או של אלימות, או של תקיפה, אז היא, כאילו, זה די הרגיע אותה בהתחלה. עכשיו, כל פעם שניק, בן הזוג החדש של טרי, הצטרף אליה, לקחת את הבנות, זה הצבן את דיוויד, כאילו, ברמה מטורפת, הוא התחיל להתנהג בצורה מגילה, אז היא החליטה שניק לא יצטרף אליה, פשוט היא תלך לבד, היא תביא את הבנות, היא תקח את הבנות, לא צריך שניק יגיע ותעשה בלגן. כאילו, רצתה לשמור על כזה פרופיל נמוך, לא לעשות עכשיו בעיות, היא גם ממש דאגה לבנות שלה. כאילו היא רצתה שהן יראו רק את הצדדים החיוביים, כמו כל אימא, אני חושבת, אימא טובה.
לא כל אימא, אבל רוב
האימא. זה עוד כאן, אמרתי כל אימא טובה. לא, את יודעת שיש לי נטייה כאילו, לנשים ולפרגן להן.
יש לך, כן, אני יודעת. כולם יודעים.
כל הנשים, נו, מה לעשות.
אלה שמקשיבים לך, כן, פמיניסטית.
כן, כן. עכשיו, בזמן שהבנות היו אצל, עכשיו, חשוב להגיד שדייוויד המשיך לגור בבית שטרי ודייוויד גרו בו במהלך הניסויים שלהם. ולא פעם אחת, טרי שמה לב שדייוויד שומר חפצים של שניהם ביחד מהתקופה שהם היו ניסויים, נגיד כמו סמלת החתונה שלה, כמו תמונות משותפות שלהם, כמו האלבום תמונות של החתונה, כמו הסרטון של החתונה, וגם הבנות שלה סיפרו לה שלא פעם אחת, כשהן היו הולכות לאבא, הוא היה מושיב אותם בסלון, ונותן להן לראות את הסרטון של החתונה, שלו ושל אמא שלהן, וכשהיה מגיע הקטע של הנדרים, הוא היה אומר להן, הנה תסתכלו, תסתכלו איך אימא לא מקיימת הבטחות. זאת אימא שלכם, תכירו.
אוי, אבל מניפולציה.
בדיוק, הוא עשה עליהן מניפולציה רגשית, אבל אין באמת שום תיעוד או שום, יכול להיות שהיה שם, אני לא אומרת שלא, אבל לא הייתה שם, כאילו לא דובר על אלימות פיזית כלפי הבנות שלו, אבל
כנראה שלא, כי הבנות לא היו רוצות ללכת אליו, אז הוא כנראה עצר את עצמו.
יכול להיות. יכול להיות גם שהוא, אני חושבת שהוא כל הזמן באמת ניסה לשמור על קשר עם טרי. אז הוא ידע שאם הוא יהיה אלים כלפי הבנות והיא תוכל להוכיח את זה בבית המשפט והיא תקבל משמורת מלאה, אז כאילו זה יחתוך לו את הקשר הזה עם טרי, אז הוא לא, אני חושבת שהוא לא יסתכם בזה פשוט. עכשיו במהלך כל השנים, אנחנו עכשיו בשנת 2004, במהלך כל השלוש שנים האלה, טרי באמת עשתה את הכל כדי להחזיר את הבנות למשמורת מלאה אצלה, וכאילו שדייוויד לא יהיה בתמונה, בשלב הזה היא עדיין לא הצליחה. הייתה עדיין להם משמעות משותפת על הבנות, היא לקחה אליו את הבנות, היא לקחה ממנו את הבנות, וכך באמת הם התנהלו במהלך השלוש שנים. עכשיו, בינואר 2004, בסוף שבוע האחרון של ינואר 2004, בדיוק כשטרי ודייוויד היו, כאילו, זה היה השנה השלישית לגירושים שלהם, כמעט בול, כי לפי התיעודים באינטרנט הם התגרשו ב-31 לינואר, ואנחנו עכשיו בסוף שבוע של ה-31 בינואר ב-2004, בול שלוש שנים אחרי, באותו סוף שבוע הבנות היו אצל אבא שלהן, וטרי וניק היו בבית. באותו סוף שבוע טרי גילתה שהיא בהיריון, ושהיא וניק מחכים לילד הראשון שלהם. עכשיו טרי כל כך התרגשה ללכת ולקחת את הבנות, כדי לספר להן שהן הולכות להיות אחיות גדולות, ובאמת היא הכינה להן כזה כל מיני פיקניק משפחתי, כדי ללכת ולספר להן, וכאילו זה באמת מרגש. באותו יום היא בבוקר נסעה כאילו לפגוש את דיוויד לקחת את הבנות. עכשיו בבוקר דיוויד התקשר אליה ואמר לה, תקשיבי, את תוכלי לבוא היום לקחת אותם מהבית ולא ניפגש בחוץ? אז כאילו היא לא עכשיו עשתה בעיה, היא הייתה בכזה במצב רוח ממש טוב והייתה מתרגשת, אז אמרה לו, טוב, אני אבוא אליך הביתה, אין שום בעיה. עכשיו ניק התעקש ללכת עם טרי לבית של דיוויד, אבל היא לא הסכימה. היא אמרה לו, תקשיב, ברגע שהוא יראה אותך זה הולך להיות בלגן, אני אלך, אני אביא אותן שתי דקות ואני אחזור. אין שום עיכוב, אתה לא צריך לדאוג. וזה באמת מה שקרה. טרי נסעה לכיוון הבית של דיוויד, היא הגיעה, חנתה בחוץ, היא התקשרה אליו, אמרה לו, תקשיב, אני בחוץ, בוא תוציא את הבנות. אז דיוויד היה ממש רגוע באותו יום. הוא לקח את הזמן, הוא אמר לו, תקשיבי, אמנדה ואולי משחקות מחבואים, והם רוצים שתבואי ותמצאי אותן. הן מתחבות ומחכות לך.
לא נשמע טוב.
לא נשמע. וטרי, אמא שממש אוהבת את הבנות שלה, כמו שלמדנו להכיר, היא רוצה שהן יהיו שמחות, היא רוצה שהן יהיו מבסוטיות, אז היא הסכימה. היא לא בדיוק, היא לא התעקשה ולא עשתה כלום, והיא נכנסה לתוך הבית. שלוש שעות אחרי שטרי יצאה מהבית לכיוון הבית של דיוויד ולא חזרה, ניק, כאילו במהלך השלוש שעות האלה, ניק כן ניסה ליצור את הקשר, היא לא ענתה. אחרי שלוש שעות הוא הבין שאין לו מה לחכות יותר, והוא מיד התקשר ל-911. או לא חיכה. ברגע שהוא התקשר, הוא סיפר להם את כל הסיפור, על זה שהם התגרשו על רקע אלימות, שיש להם משמורת משותפת על הבנות, שהיא הלכה אליו הביתה להביא את הבנות. אז באמת השוטרים מהר מאוד הגיעו לכתובת שניק נתן להם בטלפון, הם הגיעו לשם, דפקו בדלת, כמובן שלא היה מענה, עכשיו ברגע שהשוטרים הבינו שיש סכנה לחיה, נשקפת סכנה לחיה של טרי, אין כאילו אחרי הסיפור שניק סיפר להם אין מה לעשות, הם החליטו לפרוץ פנימה. הם פרצו פנימה, הבית היה ריק אדם, לא היה אף אחד שם, הבית היה שקט, אך הם הבחינו בכמה דברים כאילו מוזרים. הם הבחינו על השטיח בכניסה לבית, הם מצאו מכנסיים שחורים, שמאוד דומים לתיאור שניק נתן להם, כמובן שניק נתן להם תיאור של איך טרי נראית, מה היא לבשה באותו יום, אז הם מצאו שם מכנסיים של אישה. מלמטה על, כאילו על הרגליים, איפה שהרגליים שלה אמורים להיות, יש סלוטייפ כזה שפשוט מסביב למכנסיים, הם מצאו שם כתם דם, הם מצאו שם אקדח ריק, וזהו, ובית ריק.
וואו, מוזר.
כן. כן, כמובן שהשוטרים יתחילו לחפש אחרי דיוויד, כאילו הם רוצים למצוא אותו, גם הם ממש חששו לחייהם של הבנות. עכשיו אני חייבת לציין שבאמת השוטרים פה עשו עבודה מצוינת, כי הם כאילו לא בזבזו זמן, הם חיפשו אותה, הם חיפשו גם את שתי הבנות, כי הם בשלב הזה ידעו שטרי בסכנה, אבל הם גם, כאילו הייתה, היה סיכוי מאוד גדול שגם שתי הבנות בסכנה. חיפושים מסיבים באמת התחילו אחרי טרי ושתי הבנות ודייוויד כמובן, הם חיפשו אותו בכל מקום, הם ניסו למצוא אותו, הם חיפשו נגיד כל פרט קטן שיוכל לעזור להם, באמת עשרות שוטרים הצטרפו לחיפוש של טרי והבנות, וגם עשרות מתנדבים, כל המשפחה, כל החברים שלהם, כל האנשים בשכונה שלהם באמת יצאו וניסו לחפש גם את הבנות, גם את טרי, אבל זה לא הוביל אותם לשום מקום. עכשיו השוטרים החליטו, השוטרים ידעו איכשהו שבאותו יום הוא מגיע למשמרת לילה בעבודה. הוא עבד כפקח טיסות בנמל תעופה, וכאילו החליטו שבאמת אולי עדיף לחכות עד שהוא יגיע להם, גם הזמן כאילו עבר להם די מהר עד שהם חיפשו, הגיע אותו הזמן לעבודה, אז אמרו, זאת תהיה הדרך הכי טובה. ובאמת, שוטרים חיכו לו במקום העבודה שלו, הוא הגיע, הוא הופיע למשמרת שלו רגיל, ברגע שהם ראו אותו, הם הלכו אליו, אמרו לו, היי, אנחנו שוטרים, אנחנו רוצים להתקן שאשתך לשעבר נעלמה, ואנחנו מחפשים אותה. עכשיו הוא מיד אמר להם, כן, אני... כאילו באותו יום היא הייתה צריכה אמורה להופיע, לקחת את הבנות, אבל היא מעולם לא הופיעה. אז הם כאילו מיד שאלו על הבנות, כי הם רצו לדעת איפה הבנות, האם הן בסדר או לא, אז הם שאלו אותו איפה הבנות. אז הוא אמר להם, כן, וזו הסיבה שבגלל שהיא לא הופיעה, הצטרכתי להשאיר אותן אצל חברה שלי בבית והיא שומרת עליהן. כמובן שהשוטרים קיבלו ממנו כתובת, במקביל מיד שני שוטרים נוספים יצאו לכיוון הכתובת שהוא נתן להם. למזלנו ולשמחתנו, השוטרים הגיעו לשם, שתי הבנות היו שם, באמת עם חברה של דיוויד, והיא שמרה עליהם. שתי הבנות היו שלמות, בריאות ומצב טוב. עכשיו, שתי הבנות מיד שאלו אותן, האם ראיתן את אמא היום? שתי הבנות סיפרו שבאותו יום הן לא ראו את אמא. אף אחת מהן לא ראתה את אמא באותו יום. אז דיוויד מיד, כמובן השוטרים אמרו לו, אתה יכול בבקשה לבוא איתנו לחדר חקירות, אנחנו רוצים רק לשאול כמה שאלות על אשתך לשעבר, זה ממש יעזר לנו בלחפש אותה, וכמובן שדיוויד מסכים. הוא הולך איתם לתחנת המשטרה, והם מיד מתחילים לתשאל אותו. הם שואלים אותו כל מיני שאלות, על אם אתה יודע איפה טרי נמצאת, והיא באמת לא הופיעה באותו יום, בהתחלה הוא משקר. כאילו, הוא נדבק ל... גרסה שהוא נתן, שהיא לא הופיעה, היא לא באה לאסוף את הבנות באותו יום, הוא לא ראה אותה, והוא כאילו מתעקש. עד שבסוף, אחד מהשוטרים אומר לו, תקשיב, אנחנו היינו אצלך בבית, וראינו שם כתם דם, מכנסיים של אישה, ראינו אקדח ריק, ואיך אתה מסביר את זה? אז הוא כמובן מיד שינה גרסה, ואמר שטרי הופיעה באותו יום לקחת את הבנות, אבל היא הייתה ממש אלימה, היא ניסתה להקות אותו, והוא בסך הכל ניסה להגן על עצמו. אז השוטרים לא כל כך כמובן קנו את הסיפור שלו ואמרו לו, אז איך אתה מסביר את העובדה שלקראת השעה 11 בצהריים, אישה התקשרה ל-911 ודיברה בלחש וטענה שבעלה לשעבר ונתנה את שמך, את השם שלך, דיוויד לארסן, מנסה לרצוח אותה. אז מה בעצם קרה?
המשטרה עבדה עליו, כי היא לא התקשרה. איזה יופי.
לא, היא כן התקשרה, אני תכף אספר, היא כן, היא באמת
התקשרה. כן, כי לא סיבת שהיא התקשרה, חשבתי שפשוט עבדו עליו בשביל שהוא יגיד משהו, כי לפעמים עושים את זה טריקים כאלה.
נכון, אז מה באמת קרה שם? בבוקר כשטרי הגיעה לאסוף את שתי הבנות, היא נכנסה פנימה אחרי שהוא אמר לה שהן משחקות מחבואים והן רוצות שהיא תחפש אותן, היא נכנסה פנימה באמת לתוך הבית. עכשיו אני מגיעה לשלב שבו יש תיאורים גרפיים. אם אתם מעדיפים לא לשמוע, תדלגו משהו כמו 30 שניות קדימה. ברגע שהיא נכנסת פנימה לתוך הבית, יש לו ביד מחבט של בייסבול. אני מקווה שאני אומרת את המילה נכון. מחבט, 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 לא, מחבט, מחבט. מחבט בייסבול.
מקל בייסבול אולי.
יכול להיות, כן, אולי אני עושה חיים קשים לעצמי. אז יש לו ביד מקל בייסבול, יש לו ביד מקל בייסבול, הוא מיד לוקח אותו, עומד מאחוריה, ברגע שהיא נכנסת פנימה מהדלת, הוא מכה אותה על הראש, היא מאבדת הכרה ונופלת לרצפה.
על הראש? הוא נתן לה מכה בראש? וואו.
ברגע שהיא מתעוררת, היא מבינה שלדיוויד אין שום כוונה לעצור. הוא אומר לה, ברגע שהיא חוזרת טיפה להכרה, הוא אומר לה, תקשיבי, שתי הבנות יושבות פה בחדר, נעלתי אותן. אני הולך לרצוח אותך. כאילו אין לך אופציה אחרת. ואז הוא מיד מתחיל להכות אותה עם המקל בייסבול. עכשיו, טרי בזווית העין רואה אקדח, והיא מבינה שכאילו אין מצב, כאילו היא לא רצתה לתת לו שום סיבה לקחת את האקדח ביד. אז הוא מתחיל להכות אותה באמת ברמה פסיכית, הוא מכה אותה עד מוות, הוא מכה אותה, הוא ממש מכה אותה. ובשלב מסוים היא מבינה שהדרך הכי טובה שלה לשרוד זה לשחק אותה מתה. אז היא באמת, היא באמת מאבדת הכרה, היא משחקת אותה מתה ברגע שהיא מרגישה שהוא כאילו טיפה מחליש את המכות, היא לא זזה מהמקום. היא עוצרת את הנשימה שלה, והיא גם כל הזמן חושבת על זה, שבכיס של הג'קט שלה יש את הטלפון שלה. והיא כל הזמן מתפללת שהלוואי, הלוואי, הלוואי שלא ימצא אותו, רק שלא ימצא את הטלפון. אז היא באמת יושבת שם, היא שום תנועה, היא לא מזיזה, לא רגל, לא יד, לא כלום. היא מרגישה שהוא מתחיל להתרחק משם, והיא גם שומעת שהוא כאילו גורר איזה משהו גדול ומביא אותו לידה. בשלב הזה הוא גם לוקח סלוטייפ אחרי שהוא מביא את המיכל הגדול, מה שלא יהיה זה שהוא גורר אותו, הוא בשלב הזה גרר פח אשפה גדול. אבל היא לא ידעה כי היא עצמה עיניים, היא כאילו שיחקה אותה מתה. אז הוא לקח את הסלוטייפ, התחיל לקשור לה את הרגליים ממש ממש חזק, עד לרמה, הוא קשר לה את הרגליים ממש ממש חזק, עד לרמה שהמכנסיים שלה נפלו. זו הסיבה שהמכנסיים שלה נשארו שם, בתוך הבית שלו, עם סלוטייפ. אז הוא מוריד
ממנה את המכנסיים. איך נפלו? כאילו, הוא קשר אותם, איך? כל כך חזק?
הוא קשר אותם מלמטה, ליד כף הרגל. אז תחשבי שהוא קשר אותם ממש 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 חזק, עד לרמה שהמכנסיים נפלו לה מהמותניים.
כאילו, בזה הוא משך למטה את המכנסיים.
בדיוק, כאילו מההידוק של הסלוטייפ, המכנסיים נפלו למטה. נמשכו למטה, נכון. אז זו הסיבה שהשוטרים מצאו את המכנסיים שלה עם סלוטייפ שם בפנים בתוך הבית. ואז אחרי שהוא קשר לה גם את הרגליים, הוא קשר לה גם את הידיים, הוא קשר לה גם את הפה, ושם לה כזה קצת סלוטייפ מעל הפנים. גם על העיניים, גם על האף, הוא כאילו ממש שם לה סלוטייפ מעל הפנים, והוא הכניס אותה לתוך הפח זבל. עכשיו היה לו טנדר גדול כזה. הוא לקח את הוא גרר אותה החוצה, היא כל הזמן הזה ניסתה לא לזוז. היא באמת, היא עשתה מאמץ מאוד גדול כדי לא לזוז. הוא גרר אותה החוצה, אנחנו מדברים גם על סוף ינואר, אנחנו ב-31 לינואר, היה מלא שלג בחוץ, היה כפו בחוץ, היא בלי מכנסיים. הוא לקח אותה, כשהוא הגיע החוצה, הוא גם ניסה לקחת כזה מלא מלא שלג מהרצפה, וגם הכניס קצת לתוך פח האשפה, שלא יראו אותה גם יותר מדי ברור. הוא המיס את הפח האשפה לטינדר שלו, והתחיל לנסוע. עכשיו, אני חשוב לציין שהבנות כן היו בחדר הסמוך, אז היא באמת ניסתה לא לצעוק, לא לצרוח, כאילו גם בזמן שהוא הכה אותה, היא ניסתה באמת לשמור על שקט, כי רק כדי שהבנות שלה לא ישמעו. כאילו, היא אמרה, גם אם אני אמות, אני לא רוצה שהבנות שלי ישמעו שאני צורחת ושאני סובלת. ברגע שהוא מאמיס את הפחד...
איזה גדולה היא?
כן, גיבורה ממש. ברגע שהוא מאמיס את הפח השפעה לטינדר, הוא הולך פנימה, מביא את שתי הבנות, שם אותן בטינדר, מושיב אותן במושבים שלהם ומתחיל לנסוע. עכשיו לדיוויד הייתה יחידת אחסון במין מתקן אחסון כזה. הייתה לו שם יחידה, הוא כאילו קנה אותה והוא היה מאחסן שם דברים. הוא הגיע לשם, הוא לקח את הפח השפעה, הוא זרק אותו שם, נעל את הדלת, לקח את שתי הבנות, שם אותן אצל חברה שלו ונסע לעבודה. עכשיו כן מהמגדל פיקוח של נמל התעופה שדיוויד עבד פה כפקח טיסות, הוא כן יכל לראות את יחידת האחסון, איפה שהוא שמר את טרק, כאילו זה גרם לו להרגיש כל כך טוב שמפה הוא מסתכל, ויכול להיות שכרגע היא יושבת שם ללא רוח חיים, גוססת, מתה, מה שלא יהיה. עכשיו במהלך הנסיעה בטנדר, טרק כל הזמן איבדה הכרה וחזרה להכרה, איבדה הכרה וחזרה להכרה. ובשלב מסוים שהיא חזרה להכרה, היא ניסתה עם הידיים, כאילו ממש כזה להזיז את הידיים לאט לאט לאט, עד שהיא הצליחה קצת לשחרר אותם, היא הוציאה את הטלפון, היא ניסתה לחייג 911, היא כאילו, היא לא באמת יכלה להסתכל על הטלפון, היא הייתה ממש מוגבלת. אז כאילו ממש על מזל, כמו שזה את נגיד מקלידה ואת זוכרת בעל פה את האותיות, אז ככה היא באמת ניסתה לחייג 911, היא גם עם הלשון ניסתה כל הזמן להוריד את הסלוטייפ שהוא שם לה מעל הפה, והיא באמת הצליחה, וגם זו הדרך שבה היא הצליחה בעצם להמשיך לנשום. והיא התקשרה ל-911, היא דיברה ממש בלחש מטרי, בעלי לשעבר מנסה להרוג אותי, היא נתנה את השם שלו והיא נתנה את הכתובת שלו, היא לא באמת ידעה לאן נוסעים, היא בתוך פח השפעה בטינדר שלו, אין לה שום מושג איפה היא, כאילו אפילו לא יכולה להגיד מה היא רואה מסביב, כלום. היא באמת גם במהלך השיחה, האמת שהשיחה נמצאת באינטרנט אם מישהו רוצה להקשיב, גם במהלך השיחה כאילו שומעים די ברור שהיא באמת מאבדת הכרה, כי כאילו היא שנייה אחת מדברת ואז זהו, היא נעלמת. אז באמת...
כי היא קיבלה אחרי... מלא מכות גם. כן.
קרה אותה ממש. אז כאילו, והאמת שחשוב לציין ששלוש דקות אחרי השיחה של טרי ל-911, ניק התקשר ל-911. בעלה. אז כאילו ברגע שניק התקשר ל-911, השוטרים מיד אמרו לו, כאילו, בדיוק התקשרה אישה, והיא אמרה שהיא טרף, שבעלה לשעבר מתחיל מנסה לרצוח אותה. זו הסיבה גם שממש השוטרים לקחו את המקרה ממש רציני, והתחילו בחיפושים מסיבים אחריה. בשלב הזה, כשהוא עדיין, אנחנו חוזרות לדיוויד בחדר חקירות, שהוא טוען שטרי ניסתה להקות אותו, והוא בסך הכל הגן על עצמו, השוטרים קיבלו מידע שלדיוויד יש יחידת אחסון, במתקן האחסון, אז מיד, כמובן, הם גם קיבלו מידע שבאותו בוקר הוא ביקר באותה יחידת אחסון. אז כאילו זה מיד להם את כל המנורות, את כל הנורות האדומות, הם נסעו לשם, נכנסו פנימה לתוך יחידת האחסון, ומצאו את גופה של טרי, מחוסר הכרה, יושבת שם בזווית, הוא זרק אותה מתוך פח האשפה, אשפה יושבת שם מדממת ללא הכרה, חום גופה כשהם הגיעו אליה היה משהו כמו 32 מעלות צלזיוס.
אבל היא הייתה חיה עדיין.
היא הייתה בהכרה, היא לא הייתה בהכרה, אבל היא עדיין הייתה בחיים. ולשמחתנו הגדולה, אנחנו מספרות את סיפורה של שורדת. אז בבית החולים אחרי 10 ניתוח אחד, 10 ניתוחים, ואחרי 7 שבועות שהיא בבית החולים, טרי יצאה מכלל סכנת חיים. הרופאים מספרים שהיא הייתה ממש משהו כמו חצי שעה, שעה ממוות. כאילו אם לא היו מוצאים אותה במהלך שעה, היא, סביר להניח שהיא לא הייתה שורדת. כאילו היא הייתה במצב ממש קריטי, הייתה במצב אנוש, אבל לצערנו הם לא הצליחו להציל את העובר.
אוי, כן, זה חשבתי.
העובר כן. לא שרד. אבל לשמחתנו לפחות בואי נסתכל על חצי הכוס המלאה, היא כן שרדה. עכשיו, דיוויד קיבל, הוא חשב שהוא יצא מזה בזול האמת, הוא לא חשב ש...
איך? מניאק.
כן, בדיוק. אז דיוויד קיבל 35 שנים בכלא, על ניסיון לרצח מדרגה ראשונה, גם על אלימות. הם סוף סוף לקחו את כל הטענות של טרי בחשבון.
נו. סוף סוף.
כן. אז, אבל יש גם לנו בשורות ממש מסמכות, כי כמה שנים אחרי המקרה, ניק וטרי קיבלו לעולם את הבן הראשון שלהם ביחד, אחיהם הקטן של הולי ואמנדה. טרי מאז ועד היום פועלת לקידום מעמד האישה בגדול, וגם עובדת עם נשים מוכות, עם נשים שסובלות מאלימות, עם נשים שנמצאות במקום שקשה להם בו, אבל הן לא מצליחות לצאת משם. היא באמת הקימה גם עמותה, והיא עוזרת, היא גם מלא פעמים, היא כאילו כל פעם שיש מאבק על חוק מסוים לזכות הנשים, או לזכות נשים מוכות, היא באמת נמצאת שם, היא מדברת, היא ממש פעילה. ב-2017 שודר סרט על סיפורה של טרי, היא גם מדברת שם, ממש נחמד, אני ממליצה לכולכם. הוא נקרא 3 ימים לחיות. השם שלו בא מתוך הסטטיסטיקה מהרגע הראשון שאישה נחטפת ונשקפת סכנה לחייה, במהלך ה-72 שעות הראשונות, כאילו עד סוף ה-72 שעות הראשונות, הסיכוי למצוא אותה בחיים הוא כמעט אפסי, אז מפה בא השם 3 ימים לחיות. ויש שני משפטים שטרי אמרה ואני ממש אהבתי, אז אני רוצה כן לצטט אותה. הציטוט הראשון, אם יש לך ילדים או מישהו או משהו שאת רוצה להישאר בחיים בשבילו, זה מספיק. והציטוט השני, אישה היא כמו טיונטה, עד שאתה לא זורק אותה במים חמים אין לך מושג כמה היא חזקה.
בדיוק, אני לא ציפיתי ממנה שהיא יכולה באמת ככה להתנהג, כי מההתחלה היא הייתה די חלשה, כי הוא כבר היה אלים בזמן של ירח דבש, אז כבר זה נותן לך איזושהי מנורה אדומה נדלקת, שמה אני עשיתי, בן אדם לא ישתנה, כן? כי אף פעם לא משתנים, אין פה מה לחשוד. אז חשבתי שהיא חלה שלושית כזאת, אבל היא לא, היא שרדה ועזבה אותו, ובסוף גם לא ויתרה, וזה פה עוד דבר, שאפילו שאנחנו במצב כזה מקבלים מכות עם מקל בייסבול, אבל עדיין יש איזושהי תקווה שאיכשהו משהו לעשות, זה מה שאני כל הזמן אומרת, לנסות לעשות משהו, אפילו כן, להעמיד פנים שאנחנו מתות, או מתים, כן? ולנסות לעשות משהו ולא לוותר על החיים, ולא לוותר ולהגיד וואלה, אני לא אצא מזה בחיים. כי הנה יש מקרים שזה באמת מצליח. אז פה אני רוצה לספר ממש סיפור קצר על פולנים, כן?
אוקיי. Okay.
שהיה לא מזמן, שני פולנים, לא בעל ואישה, אבל מאורסים, צעירים, נסו לעבוד באנגליה, בגרייט בריטן, כי הרבה פולנים עכשיו גרים שם, עובדים, הרבה עברו okay. לאנגליה. אז הם גם ניסו שם את המזל שלהם ולמצוא עבודה ואיכשהו להסתדר אולי להישאר שם. אבל גם הבעל, לא בעל, האמת הבחור, כן? כי הם היו חברים עדיין מאורסים, אבל חברים מאורסים היו. אז הוא התחיל ממש להשתגע על השרירים, והוא הרבה הלך לחדר כושר, ושם בחדר כושר הוא רצה להיות גבר גבר, ובחדר כושר הציעו לו כל מיני סטרידים שאפשר לשתות, אפשר לקחת וזה, וכמובן זה כן פוגע, זה ידוע, זה משפיע על ההתנהגות של בן אדם, הוא יותר אלים, והוא התחיל להיות באמת אלים כלפי החברה שלו. והיא באיזשהו שלב היה לה נמאס מזה, כי הוא היה יותר ויותר גרוע, ואמרה שהיא עוזבת. אז הוא מה? לקח חבר כזה קצת קוקו שלו, שהוא עשה כל מה שהוא אומר לו, הזמינו אותה, לא זוכרת כבר את הפרטים, כי אני לא אכנס פה לפרטים, כן? אבל בקיצור, איכשהו הזמינו אותה הביתה, ועם שוקר חשמלי, כאילו, עשו שהיא איבדה הכרה, אז קשרו אותה, ממש קשרו אותה, ושמו, משוגעים, ושמו אותה באיזשהו משהו כמו ארון כפורה, אבל לא מ... זה היה מקרטון, אבל בצורה של ארון כפורה, ונסו איתה ליער, איפשהו, ושם ביער קברו, כאילו קברו קבר, כחור כזה, ושמו את אותה בתוך בתוך הקרטון הזה גדול, כמו ארון קבורה, שמו אותה שם, והיא ממש אומרת שהיא התעוררה כבר, אז שמעה איך הם זורקים אליה את האדמה.
אוי ואבוי.
ואת מבינה, זה פשוט... זה נורא, כי היא מספרת על זה, איך זה היה ככה להקשיב, את לא מאמינה, וזה עושה חבר שלך, כן, שאת רצית להתחתן איתו. אז זורקים אליה את האדמה. אבל היא לא איבדה את התקפה כנראה, ומה היה לה? היה לה טבעת אירוסים. והיה שם איזשהו אבן, לא יודעת אם זה יהלום, כנראה שלא, כי לא נראה לי שהיה לו כסף ליהלום, אבל היה איזשהו אבן, והיא כשתפסה שיש לה, כי לא היה לה טלפון, כן? שיש לה את הטבעת האירוסים, היא התחילה עם הטבעת, עם האבן הזה, לפתוח, לקרוא את הקשירה שהייתה שם, גם בטח איזשהו נייר דבק או משהו, כי לא היו מתוחכמים מי יודע מה. ובאמת כמעט כבר בחוסר הכרה, כי גם לא היה לה שם הרבה אוויר, כי עדיין בטח. היא הייתה מתחת לאדמה, את מבינה שהם זרקו אדמה אליה, אבל איכשהו כן הצליחה, כן, הצליחה לפתוח את הידיים מהקשירה, ואז הצליחה, היא אומרת שהיא ממש ככה נגעה בשביל לפתוח איזשהו לעשות פתח בתוך האדמה, והאדמה התחילה גם לרדת אליה, את מבינה, את שוכח, אני עם קלאוסטרופוביה שלי הייתי מתה, אבל היא לא ויתרה, והיא ממש, אפילו שהאדמה הייתה נופלת אליה, אבל כן פתחה, וטוב שהם לא קברו אותה עמוק, כי שני מטומטמים.
בואי נגיד שפחות משהו טוב יצא מהאירוסין האלה, שזה הטבעת שהצילה את החיים שלה.
לא בדיוק, זה רק בגלל הטבעת, היא יכלה לצאת מהעניין, כי היא פתחה שם איזשהו פתח כזה, והתחילה לצרוח, ומישהו שמע אותה.
וואי, איזה מזל.
ועזר לה לצאת משם.
איזה מזל.
זה עזוי, אבל איך אני תמיד מתפלה, שלאנשים, שאנשים לא מוותרים, לא אומרים וואלה זהו, אני כבר מתחת לאדמה, לא יצא מפה בחיים, קשורה, איך אני יכולה לצאת? תמיד, את מבינה, תמיד צריך לנסות, עד הסוף, עד רגע האחרון.
ברור, התקווה זה, כאילו זה, זה הדבר האחרון שנשאר, לא?
נכון, נכון, אבל, אז היא ככה ניצלה. אז,
אני חושבת שגם במקום.
זה סיפור מצחיק על פולנים.
לא, הפולנים מאוד יצירתיים, אין לנו מה להגיד.
רק בחורות, רק פולניות. כי הבחור לא היה כזה יצירתי.
כן, בדיוק. אנחנו גם בצדם של אנשים אמרנו כבר, אנחנו נרים לנשים בפודקאסט הזה. לא, האמת שאני חושבת שבמקרה של טרי, הדבר היחיד שהיא יכלה לעשות זה באמת לשחק אותה מתה, כי אם היא הייתה מתנגדת או משהו, אני חושבת שזה לא היה, זה באמת היה כאילו, לא היו לה סיכויים אז. אני חושבת שזה...
נכון.
בזה שהיא שחקה אותה מתה, כי זה בעצם הציל את החיים שלה.
אני הרבה פעמים חושבת שבמצבים כאלה הכי טוב, אפילו שזה קשה לשחק מתה, אבל לנסות לפחות. כי כן, שבן אדם יפסיק לתת לי מכות לפחות.
לגמרי, בדיוק. כי אין לך כאילו, אין לך מה להתווכח או להתגונן או להחזיר לו. כי כאילו באמת זה קרב אבוד מראש. בכלל היא רואה אקדח בזווית העין.
לא, כאילו, לא רציתי לחזור לזה, אבל מה שמזכיר לי זה השיחה מהקונצרט הזה.
בנובה?
בפסטיבל נובה, שגם הבחורה התקשרה לאבא שלה, והוא אמר לה, תשחקי שאת מתה.
האמת שהם מלא ניצולים מנובה סיפרו על זה שהם באמת שיחקו אותם מתים, וזה מה שהציל אותם.
נכון. הסיפור ממש חיובי.
לגמרי.
אז לא לזרוק טבעות אירוסים גם.
כן. המסר שלנו היום.
זה מציל חיים.
לגמרי. האמת שכאילו באמת... בהתחלה אנחנו דיברנו על זה שנעשה הפרק כאילו הראשון אחרי המלחמה, נעשה על יעלמות או משהו כזה שהוא לא יותר מדי כבד, ואז נזכרתי בסיפור הזה, כי זה באמת סיפור אופטימי, ואנחנו צריכים לשמוע את זה בתקופה הזו, אז
נכון, כאילו... נכון לגמרי, וגם שבוע
הבא
יש לי גם סיפור ממש מעניין, וגם סיפור לא אלים כל כך, אבל מה זה מעניין? על פשלה של משטרה בגדול, כן.
אז אנחנו
באירופה.
נחכה לשמוע.
באירופה.
כן, אבל את יודעת, אני כאילו, אני לא מצליחה לחשוב על סקר לעשות, כי יש לנו גם את הסקרים.
אוי, שכחתי על סקרים, יותר מדי.
לא, את שכחת, את היית ששנייה שוכחת אותי, מה זה? שכחת על הפלטפורמות, שכחת על הסקרים. תגידי, את זוכרת חקורים לי?
תזכירי לי.
את מוכרת לי מאיפשהו.
את מוכרת לי, כן.
אוי ואבוי.
אנחנו עכשיו לא עובדות ביחד, אז את יודעת, אני שוכחת.
כן,
אני הולכת הלאה.
את ממשיכה בחיים בלעדיי, זהו. לא הבנתי, חודש וחצי בלעדיי, זה מה שזה עשה?
אז מה הסקר באמת? אז אולי הפעם לא נעשה סקר. אולי פעם הבאה.
האם התגעגעתם אלינו? כן או לא?
בדיוק. האם אתם התגעגעתם?
לא, כי אם תהיה תגובה אחת לא, אני כאילו אקח את זה קשה, לא רוצה.
כן, לא, או לא יודע.
כן, לא, ממש לא, אולי אתן חסרות לי.
כן, נעשה כזה סקר. כן,
מצחיק.
כן.
אוקיי,
תודה שהקשבתם לנו, תודה שחזרתם לי להקשיב לנו.
אנחנו מקווים
שתוכם בסדר. כן, תהיו חזקים.
ואל תשכחו.
הדבר השישי.
לא תרצח, אנחנו ניפגש שבוע הבא.
ביי ביי.
ביי.